הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. אהוב את המלאכה. במקדש היה את לחם הפנים, היה עליו לחם. כל שבת היו לוקחים את הלחם של שבוע שעבר, הלחם נשאר חם וטרי כמו בן יומו שבוע לאחר מכן. בלשון חז"ל, סילוקו כסידורו, אפילו יצא הבל, היה כמו חלות טריות. היו מוצאים את השולחן ממקומו לפתח ההיכל, או לדעה אחרת לפתח האולם, ואירו את הלחם לכל עם ישראל ואמרו לעם ישראל, ראו חיבתכם לפני המקום. איך ראו את הטריות של הלחם? התשובה היא, ראו את האבל שעלה מהלחם, כך היה נראה טרי. הרדווז אומר, לא יכלו הכהנים להחזיק את לחם הפנים מרוב שהיה חם, כך את השולחן היו מוצאים, שירו עם ישראל את חיבת הקדוש ברוך הוא כלפיהם. מקור שפע הפרנסה היה באמצעות לחם הפנים. עריכת לחם הפנים היה בשבת. שבת היא מקור הפרנסה לימות השבוע. גם עריכת לחם הפנים נעשה ביום השבת. מקור השפעת הפרנסה מגיע על ידי לחם הפנים, כמו שאמרו חז"ל, באבד רחפי הרוצה להשאיר יצפין שבצד צפון באוהל מועד היה מונח לחם הפנים. לשון הרע בעבר היה עושה לאדם צרת. כיום זה בעיות בפרנסה, בעיות בשלום בית, מייצרים חיסרון רוחני שפוגע הפרנסה של האדם, שהרי הכלי המחזיק ברכה זה השלום. ולכן מצינו גם בלחם הפנים 12 לחמים, מה שמבטא את האחדות של עם ישראל יחד שבטי ישראל, ועוד 12 שבטים ולא 13, שהרי מנשה ואפרים שני שבטים, איתם זה 13 שבטים. אז למה יש רק 12 לחמים? כדי להורות וללמד שמנשה ואפרים היו מתאחדים כאחד. אם יש אחדות, ישנה פרנסה. אחרי הכללה של חטא עץ הדעת, ישנו מהלך של בזיעת אפיך תאכל לחם, והברכה היא תלויה ובירכתיך בכל אשר תעשה. יצא אדם לפועלו, לעבודתו עדי ערב, להביא טרף לביתו, לעסוק בעבודה בפרנסה. ובהרבה מקרים האדם מרגיש שהוא מצטער שהוא במצב שהוא צריך לעבוד ולהתפרנס. זה נכון, לפני חטא עץ הדעת זה לא היה קיים, אבל אחרי שהאדם צריך לעבוד, אחרי שהוא כבר במצב של עבודה, הוא צריך להיות בבחינת אהוב את המלאכה. כך אומרים חז"ל באבות, הביא את הפירוש בארוגת הבושם פרשת חיי שרה, וגם בתפארת ישראל במשנה באבות, אהוב את המלאכה, שלא יעשה את המלאכה בדיעבד ובשנאה, לא, אלא יאהב את מלאכתו ויעשה אותה להתחילה. כמובן שלאהוב את התורה יותר מכל דבר, אבל אחרי שהאדם כבר נצרך לצאת למלאכה, לא משנה כעת מהי הסיבה, אז שיעשה אותה בשמחה וברצון, בלב שמח שלם, בלי רגשות אשמה וחרטה. ומדוע? בגלל שאם האדם תדיר ירגיש רע עם עצמו, שהוא עתיד להיות מתוסכל, הוא לא יעבוד, הוא לא יעבוד כמו שצריך. ואם הוא עובד אצל מעביד, הוא לא יעשה את העבודה באופן שלם וראוי, לא באחריות אלא באדישות, לא בשמחה אלא בעצלות, ובכך הוא גורם נזקים לאחרים. הוא לא יהיה נאמן במלאכה שלו, ואם הוא בעל עסק, הוא לא ישרת באופן ראוי ונכון את הלקוחות שלו. הרמב״ם למד את ההלכה בהלכות פועלים מיעקב אבינו, שהיה מתעסק באופן מוחלט בעבודה אצל לבן, מוחלט, באופן מושלם. צריך האדם להיות נאמן ולעשות עבודתו בשמחה. אומר שלמה המלך, כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. אומר רש"י, שהאדם ישמח ביגיע כפיו, החלק הניתן לו משמיים, זו העבודה שלו. בגמרא ברכות כתוב, ארבעה דברים צריכים חיזוק: ברכות למד בית, תורה, תפילה, מעשים טובים ודרך ארץ. אומר רש"י, שיתחזק בהם בכל כוחו ודרך ארץ, אם הוא איש מקצוע, אומן, לאומנותו בזה ישתפר. וגם הסוחר, כך אומר רש"י, צריך להתחזק בעבודה שלו, במסחר שלו, לא להגיע לידי העצלות, גם בחובת הלבבות, כתב איזו השתדלות יעשה האדם למען הפרנסה, איך יקיים את בזעת אפיך תאכל לחם, איך יקיים את זה, איך יעשה את זה. הוא אומר, כל אדם הטביע בורא בטובו שתהיה לו השתדלות אחרת, כל אחד וההשתדלות שלו, הקדוש ברוך הוא הטביע לכל אחד את הטבע שלו, את הנטייה שלו, לפי זה הוא צריך למצוא את ההשתדלות שלו, אחד בנושא אדריכלות, אחר בנושא מאכלים, אחד אוהב לעשות עסקים, לקנות, למכור, כל אחד והסגנון שלו. אמנם נכון, צריך האדם לדעת שהמלאכה היא לא ערך בפני עצמו, אלא אמצעי. אמצעי קיום. הערך האמיתי זה החיים הרוחניים של האדם. אבל מה שכבר עושה האדם, אם הוא עושה, שיעשה בשמחה, לא על צד ההכרח. אלא מתוך רצון ושמחה והבנה שהוא עושה את העניין הראוי והנכון, להתחיל לעבוד יותר, שהוא מכוון, שהוא מקיים מצווה, שהוא עוזר ומפרנס את בני ביתו, כמו שכתב בעל התניא באיגרת הקודש סימן ת', שלא יצאו אנשים לעבוד סתם בלי כוונה מיוחדת, אלא יצאו לעבוד עם כוונה לשם שמיים. יוצאים לעבוד לפרנס את בני הבית שלהם, זו אחריות חובה ומצווה. כמו שכתב רבי עקיבא איגר במכתב, כל ימי רציתי לילה חופשי מעול הרבנות, אמנם האישה אשר נתן אלוקים עם עדי והילדים, הם מנעוני מזה, הוא כותב שהוא נשאר בעבודה שלו. עול הרבנות בגלל האחריות לפרנס את בני ביתו. עוד הוא כותב, כל מגמתי לעזוב הרבנות, והוא כותב, כל הימים רציתי לילה חופשי מהעבודה. הוא אומר שהיה מוכן לעבוד בשביל המינימום, להיות אפילו מלמד במהלך כמה שעות, וזה מספיק לפרנסת המינימום, אלא שהאישה והילדים לא יסבלו את זה. רב כהנא אמר, מעדיף את העבודה פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות. כיום שהעבודה היא לא עבודה של שעתיים שלוש, היא עבודה שהיא כמעט מעין עסק קטן. לרוב אי אפשר לעבוד שעתיים שלוש ביום, וזהו לא, אלא צריכים לעבוד הרבה שעות בעסק, בעבודה, בשירות לקוחות, בחשבונות, עוד ועוד, הרבה עבודה. זה לא קל. אם יעשה האדם את העבודה במרירות, יחווה שחיקה, תסכול, והנזק יהיה גדול לכל בני הבית. אם יחשוב מחשבות בסגנון של, למה זה אנוכי, למה אני סובל, הוא עתיד להיות שחוק ומתוסכל. רגשות הם שמעצבים את סדר החיים של האדם. התפקוד בשגרת היום יום מושפע ממצב הרוח של האדם. כשהאדם מוצף ברגשות חיובים ונעימים, אז האדם מתפקד ביעילות, באנרגיה. לעומת זאת, כשרגש שלילי גואה באדם, התפקוד האיכותי ייפגע. בנוסף, רגשות חיובים מהווים גורם מכריע בקבלת החלטות. למה? כיוון שתחושה טובה מייצרת ביטחון בהווה ואמון בעתיד, ומתוך תפיסה זו מפעיל האדם את מנגון ההחלטה הבריאה הנכונה והיעילה. הרגשות הם בעלי כוח מניע את האדם. ההיסטוריה רוויה בדם, קרב, מלחמה, מאבק בעקבות רגשות סוערים של קנאה, תאווה, כבוד ועוד. סיפורי ההיסטוריה הם מלאים בניהול על ידי הרגשות. רגשות עלולים לנהל את האדם, העולם הקטן, ובמקביל את העולם הגדול. אלא אם כן יזכיל האדם. יזכיל האדם לנהל את רגשותיו. הצדיקים ליבם ברשותם, הם לא נותנים לרגשות, ללב, לגחמות לנהל את האדם. לא מתעלמי ומדחיקים את קיום הרגש, אבל מנהלים את הרגש. המוח הוא בבחינת ההגה המכוון, והלב נמשל למנוע. אי אפשר לאדם במסע החיים זה בלא זה, נצרח הוא להגה המנווט וגם לכוח, גם לכוח המנוע המניע ומקדם. הרגשות מעצבים את חיי האנושות, ולעיתים מכתיבים את קורות הדורות. אם כן, ממה נובעים? התשובה היא, מהם הגורמים המשפיעים על הרגשות? על פניו נראה כי אירועי החיים והמציאות הם שמייצרים את מערכת הרגשות. לא פעם הדבר מתבטא בתפילות, מבקשים מהריבונו של עולם הקדוש ברוך הוא שיסדר לנו עולם שאנחנו רוצים, יזיז מספר חיילים בלוח המשחק של החיים בכדי שנרגיש טוב יותר, אולי יחליף את הבוס בעבודה או את השכן ממול. אפשר גם שהשכר יעלה, או אין סוף משאלות שנועדו לשנות את המציאות, ואז נהיה מאושרים, אז יהיה רגשות נעימים, יציבו אותנו ואת היקום, ויהיה טוב לכולם. האומנם כך, היא המציאות היא שמשפיעה על מצב הנפש והרגשות של האדם? היא מציאות היא קובעת את הרגשות לטוב ולמוטב? למרבה הפלא? התשובה היא לא. הסבל הוא לא תולדה, לא תולדה של מציאות חיים קשה ככל שתהיה, דרך התגובה, התמודדות לקויה או פרשנות שקויה, הם שמסבים עיקר הצער ומייצרים רגשות שליליים לאדם. 10% מהחיים מורכבים, מה שקוראים לנו 90% מדרך התגובה שלנו. לרוב אין לנו שליטה על 10% עם מה שקורה, איננו יכולים למנוע אור אדום ברמזור מהגשם לרדת בשיטפון, זה אי אפשר, אבל 90% יש שליטה, איך? באמצעות, בעזרת החשיבה, ההתנהגות והתגובות. אנו קובעים את ה-90% על פי התגובה שבחרנו. אין לנו יכולת לשלוט בנהג החותך אותנו בתנועה הסוענת, אבל כן יכולים לבחור התגובה. מאבדים קור רוח, או לא נעים קשה, אבל ממשיכים את השגרה. מהמקום הזה נגיע אל הנקודה הבאה. בעניין הבעל עסק, מהמקום הזה נראה מה כתוב בספר מי השילוח. הביא בעניין 12 אבני החושן, יש דעה בגמרא שהיו שמות השבטים חקוקים כמו סדר הלידה שלהם, ראובן, שמעון, לוי, לפי הסדר יוצא שלזבולון האבן שלו היא אבן היעלום. זה אם נאמר שסדר הלידה הוא לפי סדר האימהות, כלומר מלאה זבולון הוא השישי מבני לאה. אם נאמר שזה לפי סדר הלידה של כל האימהות, אז זבולון הוא העשירי. לפי הדעה שזבולון הוא השישי, הוא היה על אבן היעלום. למה ומדוע קיבל זבולון דווקא את האבן היעלום? יהלום אותיות יוד כהלום, הלום פה, פה נמצא הקדוש ברוך הוא, יהלום יוד כהלום, גם פה במסחר נמצא הקדוש ברוך הוא. לכן, אל תהיה עצוב שאתה לכאורה לא נמצא במקום אחר, כל אחד והשליחות שלו, ושיעשה אותה בשמחה. ולכן, על הדגל של זבולון הייתה ספינה, למה? רמז, עלה, הייתה כאוניות סוחרים, מרחק תביא לחמה, נוסע למרחוק לחוף ימים ישכון, זבולון לחוף ימים ישכון, אומר הנביא ירמיהו, שמתי חול גבול לים. הפסוק בנביא ירמיהו אומר, יש גבול הים, חוק שלא יעבור הים את הגבול, את החוף, ולימים אין שכר, לים אין שכר, אין עונש על קיום הציווי שלא לעבור את הים. אומר המדרש, שוחר טוב, הים הזה הגל שלו עולה ומתגבר, כאילו מציף את העולם, כיוון שמגיע לשפת הים ומשתתח, מזה רואים שהים כמו רוצה לשטוף את העולם, אבל הוא לא עובר את הגבול, כך גם היהודי, יש לו שכר על המצוות, עונש על העבירות לא יעבור את הגבול, בכל אופן אמור לא לעבור את הגבול, יכול לבחור לא לעבור את הגבול. בעומק יותר, יש לאדם ארבעה יסודות, כמו שאומר רבינו רבי חיים ויטל בשערי קדושה, נפש האדם מורכבת מארבעה יסודות, אש רוח מים עפר, אש זוהי מידת הגאווה והכעס, להתרומם למעלה, רוח דברים בטלים, דברים בלי כלום, בלי טעם, עפר, מידת העצלות, המים עצמכים, כל מיני תענוג, המים זה החמדה, לממון, חמדה לתאבות, יסוד המים בנפש האדם. כאשר שולט האדם על המים בנפש שלו, על התאבה הוא גם יכול לשלוט על המים שבעולם. איפה ראינו את זה? התשובה היא, יוסף, הוא ברח מן החמדה. אשת פוטיפר, לאחר מכן כאשר היה צריך הים להיבקע, בפני בני ישראל, בזכות מי הוא נבקע? הים רב הינוס, בזכות? מי שנס מפני העבירה, בזכות יוסף, נס היה מפני הנס מן העבירה, שנאמר על יוסף היה נוס החוצה. נבקיעו המים, ים סוף, בזכות מי שהתגבר על המים שבנפשו על התאווה שלו. אמרו חזל, קהלת רבה, אין אדם יוצא מן העולם וחצית אהבתו בידו, יש לו מנה רוצה 200. והמים כמו גלי הים רצים במהירות, רוצים לשטוף את העולם. ככה נראה האדם, לא מסתפק במה שיש לו, רוצה עוד ועוד, כמו גלי הים, עוד ועוד, ורוצה עוד חמדה, עוד חמדה. כך אומר הנביא ירמיהו, שמתי חול גבול, יש חול וגבול הים, חוק לא יעבור, זה גבול. כך אתם אנשי זבולון, תראו איך הים רועש גואש, נראה כאילו רוצה להשטוף את העולם, אבל מגיע לחוף אז הוא נעצר בגלל פחד השם. כך יזכור האדם, כל מזונותיו קצובים לו מראש השנה עד יום הכיפורים, עושה השתדלות, כן, אומרת הגמרא בנידה, ירבה בסחורה, אבל גם יתפלל למי שהכסף שלו, לקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי הזהב נאום השם, ולא על חשבון התורה והמצוות. לכן אמר יעקב אבינו, זבולון לחוף ימים ישכון, שיתבונן איך תמיד גלי הים רוצים לשטוף את העולם, וכאשר מגיע לחוף, הים נעצרים המים, וגבול שם וקבע הקדוש ברוך הוא, מזה ילמד האדם, זבולון גבול, למסע ומתן גבול, גם זמן תפילה, גם זמן תורה, תלמוד תורה עם דרך ארץ יגיע שניהם, משכחת אבון. אז אם האדם צריך לצאת למסחר, אהוב את המלאכה, וכתב הרמח"ל, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום בו רבים המרחיקים אותו ממנו. כל ענייני העולם בין לטוב בין למוטב הם ניסיונות לאדם, העוני מצד אחד, העשירות מצד אחר, כעניין שאמר, כמו שאמר שלמה המלך, פן אסבע וכיחשתי, אמרתי מי השם, פן יברש, אהיה אני וגנבתי. הנטייה של האדם להשגת המון נובעת מכוחות בסיסיים בנפש האדם, אבל לא פעם היא שואבת את האדם. היא גורמת לאדם שהוא עשוי להגיע למצב בו הוא לא עומד לפני הכללים המוסריים הערכיים, ואפילו מגיע למעשה שחיתות. לכן זבולון לחוף ימים ישכון קרוב לים, מדוע לזכור את הגבול שם לים, כך גבול ישים לתאוות הממון, למים שמסמלים את התאווה. יעצור את זה לטובתו כדי שתהיה חמדת התורה. אז לכן לחם הפנים שהוא מקור שפע הפרנסה, מולו במקדש יש את המנורה, המנורה זו היא התורה, ולחם הפנים זו הפרנסה, ונמצאים זה מול זה שהתורה תשפיע על הלחם, שלא יהיה רק זבולון אלא גם זבולון ויששכר, וגם בתוך זבולון עצמו שיהיה בו את שני המימדים, גם הלחם היה חם סילוקו כסידורו, למרות שעבר שבוע מאז שהניחו את הלחם על השולחן, בכל אופן אחרי שבוע עדיין היה הלחם חם בדיוק באותה רמה ובאותו אופן. איך זה נעשה? אומרים רבותינו, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. מה הכוונה? אם אין קמח, הכוונה היא אם אין את אמצעי החיים, אז אין תורה. אבל מצד שני, אם אין תורה, אם אין משמעות לחיים, אז גם אין קמח. אין משמעות לכל הקמח, לכל המקח שמביא את הקמח. איזו משמעות יש לכל המקח שמביא את הקמח? כלומר, למקרר המלא, או לשני הרכבים שיש לבעל ולאישה, או לטיסות לכל העולם, אם אין משמעות לכל העניין. לכן השולחן, לחם הפנים והמנורה היו במקדש אחד מול השני. למה? לומר ללמד צריכים הדדיות, אחד מול השני. ועוד יותר, למה היה לחם חם? בגלל המנורה שממול המנורה, כלומר כוח התורה זו המנורה, תורה אור, כוח התורה הוא השומר על הטריות של הלחם, כמובן לא החום של המנורה, אלא כוח התורה, שהסמל של זו המנורה הוא המייצר ניסים בעולם. אז האבן של זבולון זה היהלום, ולכן את השלוחן היו מוצאים מחוצה. למה? מדוע? כדי להראות לכולם שיש לקדוש ברוך הוא אהבה לבני ישראל, גם כאשר הם יוצאים לעבוד ועובדים לשם שמיים. אם אין תורה אין קמח, ואם יש תורה אז יש קמח, קמח טוב שהוא מתקן את חטא עץ הדעת. וזה בדיוק הפוך מהגישה של המלאג והמן, שאומרים עולם החום הוא חזות הכל, לא רוצים לראות שיש משמעות בשום עשייה שיש לאדם בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא, כל נברא בהתאם לתפקידו בבריאה. הבריאה מגיעה אל תכליתה בצירוף כל החלקים יחד, כל אחד בתפקידו האישי בבריאה משלים את חברו, כל אחד עם התפקיד המיוחד שלו. לכל אחד בבריאה תמונה משמעות, והיא לא ניתנת להשגה. מדוע? כי אנחנו לא צריכים לדעת למענו לצורך עבודת השם. ועד רבה, אם היינו יודעים את הסיבה, זה היה חיסרון בעבודת הבחירה שלנו. לכן אנו צריכים לחזק את עצמנו, כל אחד והתפקיד שלו. תכלית הבריאה נבנית בצירוף כל החלקים של כולם יחד, בהתאם לתפקידו של כל אחד. כך ניתנת לכל אחד המסגרת המיוחדת שלו בעבודת השם. האדם הנולד חכם או טיפש, אני או עשיר, צריך להשתמש בבריאה לפי נתונים להשלמת חלקו בעבודת השם. זוהי תכלית הבריאה שלו, והשכר ינתן לפי העמל והעמידה בניסיונות בהתאם לתפקידו. פעמים יש סכנה רוחנית כשאדם רוצה להחליף את תפקידו, במקום לראות בתנאי החיים שלו שזומנו משמיים, שזה התפקיד שלו, ובהתאם לכך לשבל את רצונו למצוא את הטוב ביותר בתוך תנאי החיים שיש לאדם. הוא מחפש משהו אחר, הוא מחפש להיות מישהו אחר. כמענה לכך, התייחסות לכך, אומרת המשנה באבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מהו חלקו? חלקו של האדם. נקבע מראשית הבריאה, והאדם צריך להיות שמח בחלקו. הכוונה היא התפקיד שלו, הייעוד שלו, לעשות אותו הכי טוב. צריך לדעת להבין, להכיר את חלקו. הקדוש ברוך הוא יד לו חלקו, זה 100% את טובתו, לטובת תכלית הבריאה, אליה ישאף, אל התפקיד הזה, אל העשייה הזו. איזו השיר? השמח בחלקו. מה היה השירות? דעת קנית. מה חסרת? דעת חסרת. מה קנית? השירות היא הדעת של האדם. ומה היא הדעת של האדם? שאדם מתמקד בחלקו. איזו השיר השמח בחלקו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.